אתם מאזינים לכאן הסקטים.
כאן הסקטים.
הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת בית.
לפני שנים רבות עלה מרוסיה איש צעיר בריא ומגודר. ליבש פיצות חצף במחצבה, עבד בכביש, היה חבר בגדוד העבודה. חבר בגדוד העבודה. חזק תמיד שבירי, כשהרים פטיש יצא אשר. אהב סלעים, אהב פרחים וגם אהב שירים, אהב אישה ועוד אישה
ועוד אישה.
חבר בגדוד העבודה.
והוא היה להגדה.
כשאחזה האש בעמק בהרים, הלך האיש להגדה.
ביום שני הקרוב, על פי הלוח העברי, נציין מלות 100 שנה להקמת גדוד העבודה וההגנה על שם יוסף טרומפלדור. הגוף הזה התקיים פחות מ-10 שנים, בין 1920 ל-1929. היו לו כישלונות והיו לו הישגים. בעיקר היו לו חלומות בלתי אפשריים. בשיאו עברו דרכו אלפי חברות וחברים, צעירים שעלו לארץ ישראל וחלמו להקים כאן חברה למופת, שוויונית וצודקת. החלום הזה נכשל, אבל הותיר מאחוריו אגדות ומסתורין. זאת אף זאת, השפעתו על ההתיישבות העובדת ועל תפיסת ההגנה של היישוב היהודי בארץ ישראל הייתה גדולה, גדולה מאוד. אנחנו נעסוק בו בגדוד העבודה הפעם, השבוע. גדוד העבודה וההגנה, אם כן, נקרא לשידור. מביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחדווה אלמוג, ניתוב השידור וההפקה בידי דבורה סוויסה, אני יצחק נוי. נצא לדרך.
הלכו אל ביתו ליד הים, הניח את חרבו בשקט בין הזיכרונות, אבל בזמר חי הוא לעולם. חבר בגדוד העבודה, והוא היה להגדה. חבר בגדוד העבודה, והוא היה להגדה.
פרופסור אניטה שפירא, בוקר טוב לך, שבת שלום.
שבת שלום.
פרופסור שפירא היא היסטוריונית מאוניברסיטת תל אביב, קלת פרס ישראל לחקר ההיסטוריה של עם ישראל, 2008, כתבה עשרות ספרים ומאמרים בנושא. נזכיר כאן שלושה בלבד. ברל, בהוצאת עם עובד, פעמיים יצא לאור, 1980, ומהדורה נוספת ב-2000, על דמותו של ברל כצנלסון. אביו חלדו על יגאל אלון בהוצאת הקיבוץ המאוחד, והביוגרפיה של דוד בן גוריון בהוצאת עם עובד 2018. כולם ראו אור גם באנגלית. והשאלה הראשונה שלי אלייך היא זו, העלייה השנייה החלה ב-1904 והסתיימה עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, ב-1914. עם סיום המלחמה בנובמבר 1918, קצת אחרי זה מתחילה העלייה השלישית. כמה מילים על המפגש המעניין הזה בין העלייה השנייה לעלייה השלישית, פרופסור שפירא.
אני לא אגיד באופן כללי על המפגש בין העלייה השנייה או השלישית, אלא אני אדבר באופן ספציפי על גדוד העבודה. עלייה, תחשבו רגע שבעלייה השנייה היו, נשארו בערך 10% ממנה בארץ. לפי החישוב שבן גוריון, 90% ירדו מהארץ. מיואשים, עייפים, הייתי אומרת בדיכאון. הם ראו כל כך הרבה חלוצים נפלאים יורדים מן הארץ. הקיבוצים, הקבוצות שהם הקימו, דגניה, כנרת, היו סלקטיביות, והיה צריך להתאים לבן אדם, והיה כל מיני דברים, לא היה שמח שם. והנה באו החבר'ה האלה מגדוד העבודה, חיוניים, רבי מרץ, יוצאים לעבודה בכבישים, חוזרים שרים שירים בשלשות, עם המעדר על הכתפיים, שזופים, עליזים, אחרי יום עבודה מפרך. והרי לעלייה השנייה, יום העבודה זה היה הטראומה הגדולה. ואלה, אחרי כל יום העבודה, עוד מתפזרים בשדות למעשי אהבים. תגידו לי, אפשר היה לא לקנה בהם? ובסך הכל, ההבדל בינם לבין העלייה השנייה, הוא היה 10 שנים. אבל הם היו אחרים לגמרי. נוער מלא תקוות, מלא ברוח, הייתי אומרת, משיחית. כי התקופה הייתה תקופה רוויית תקוות. זאת הייתה תקופה שלילדים קראו יגאל, יגאל, גאולה, הבת של בן גוריון. למה? משום שקרו שני דברים. מצד אחד, המהפכה הקומוניסטית הגדולה ברוסיה אמרה, עכשיו נבנה עולם חדש נפלא, שוויוני, עולם של בו יהיה רק צדק. ומצד שני, המעצמה הכי גדולה בעולם, בריטניה, אמרה שהיא תומכת בהקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. אז מצד אחד, מהפכה חברתית עולמית עם תקוות גדולות, ומצד שני, מהפכה ציונית בארץ ישראל. מה יכול להיות יותר אופטימי? וכתב המשורר אחרי זה, אורי צבי גרינברג, כמה שורות מדהימות, שהוא מתייחס לגדוד העבודה, והוא אומר כך, התזכרנו אלוהים, עדת עלמים ועלמות, ללא אב פה וללא אם פה, כמו צבא במערכה, והמעדר היה חותך כמו חרב בגוף פלשת, והמחבש היה מובל כמרכבת המשיח. זאת אומרת, התחושה המשיחית הזו, שמהזוועה הזו של המלחמה העולמית, מוכרח לצאת משהו טוב, יחד עם האופטימיזם הנפלא של הנאורים, זה היה ההתחלה של גדוד העבודה. והעלייה השנייה לא אהבה את זה. הם היו המנהיגים. הם היו שהקימו את ההסתדרות. אבל ביום יום הצעירים האלה הגשימו את האידיאלים שעליהם חלמה העלייה השנייה. הרעיון היה של העלייה השנייה, הביצוע של העלייה השלישית. והייתה חשדנות גדולה. מי יודע מה החבר'ה הצעירים האלה הולכים לעשות? אולי הם בסוף התיישו כמו כל האחרים. אולי הם יבזבזו כספי ציבור. צריך מאוד להיזהר איתם. ולכן לא נוצרה קרבת הנפשות בין שתי קבוצות העלייה.
כן, אבל בואי נזכור, פרופסור שפירה, שאם אנשי העלייה השלישית, אנשי גדוד העבודה, באים ונוטלים סממנים ממהפכת אוקטובר במוסקבה, במה שתהיה ברית המועצות, ודובקים באינטרנציונל שמדבר על עולם טוב יותר, אבל במקביל אומר עולם ישן עדי יסוד נחריבה.
אבל בארץ זה כל העניין. בארץ הם אמרו אין עולם ישן. אנחנו יכולים מהיסוד להקים פה ישר עולם חדש. לא צריך להרוס כלום, כי אין כלום. אנחנו ישר נבנה פה את החברה השוויונית הנפלאה. והרעיון הרי היה, הם הרי עבדו בכבישים, עבודות דחק, שהרברט סמואל, הנציב הבריטי העליון, סיפק להם, כי לא היה להם עבודה בארץ. אז הם חיו במחנה. במחנה היה צריך מישהו לדאוג להכין אוכל חם כשהם חוזרים מהעבודה. צריך היה מישהו לדאוג למכבסה. כלומר, זה לא שהייתה אידיאולוגיה להקים פה קופה כללית ולהתחיל סוציאליזם גדול, שוויוניות. המציאות של החיים במחנה הכתיבה לחיות עם קופה אחת ובשוויונות. כולם עבדו באותה עבודה, כולם הרוויחו אותו דבר, כולם חיו באותה רמת חיים. אז נראה היה שהחלום לא דורש להחריב עולם חדש, צריך רק להקים את העולם החדש. אז זה כל היופי ברעיון של הציונות הסוציאליסטית שלהם.
פרופסור,
לא להחריב עולם ישר, כן. לבנות חדש.
פרופסור שפירא, אני שענה ישארי איתנו על הקו, אני רוצה לעבור לעד הבא שלנו, והוא דוקטור ניר מן. שלום לך, בוקר טוב, שבת שלום.
שבת שלום.
דוקטור מן הוא עורך כתב העת עלי זית וחרב. והשאלה הראשונה שלי אליך היא הקשר של גדוד העבודה וההגנה לנושא הביטחוני.
אכן כן. הנדבך הביטחוני היה אחד משני היסודות המכוננים בהקמת גדוד העבודה וההגנה כמשתמע משמו ופי שהדגשת. שניים ממייסדי הגדוד, יצחק שדה ויהודה אלמוג, היו חבריו לדרך של טרומפדור עוד ברוסיה, ולזכרו נערך מסדר הקמת הגדוד בי"א באלול, במלאת חצי שנה לנפילת תל חי. הפרק הביטחוני המשמעותי בתולדות הגדוד היה סיפור הקיבוץ החשאי שהוקם בחסות ארגון השומר. הקיבוץ החשאי היה ארגון סודי שהתקיים כארבע שנים, כמחתרת בתוך מחתרת. חברי הגדוד, ובמיוחד הקבוצה מחצי האי קרים בהנהגת יצחק שדה, היו צעירים בעלי פרופיל לוחמני שהפנימו את עקרון ההגנה העצמית בפרעות שהתחוללו אז ביהודי אוקראינה. כידוע, הגדוד הוקם לאחר שארגון השומר התפרק וחבריו הצטרפו להגנה. בצמרת ההגנה התגלעה אז מחלוקת מהותית בין תפיסת אליהו גולומב לבין ראשי השומר. לפי חוקת ההסתדרות, נקרא כל יהודי בארץ להצטרף להגנה שהייתה כפופה להנהגה הנבחרת, גם אם הוא לא ציוני וגם אם איננו חבר ההסתדרות. השומר טען שיש לגייס רק לוחמים מוכשרים והם שימנו את מפקדי ההגנה, ורק הם יתוו את דרכו ואת יעדיו של הארגון. אנשי השומר, שמרביתם כבר היו זקנים בני 30, זיהו בחברי הגדוד מקור אידיאלי למימוש תוכניתם. ראשית הם היו צעירים, חדורי להט מהפכני, כפי שתיארה פרופסור שפירא, ושנית ניתן היה להשתמש בתשתית הלוגיסטית של פלוגות הגדוד להקמת הצבא הפרטי. חברי השומר, חיים שטורמן, שמוליק הפטר, יוסף חרית ונוספים, התארו בפלוגות הגדוד. הקיבוץ החשאי הוקם ב-1922, הוא מנה כ-60 או 70 חברים. מרכז האימונים, שנקרא קורס התעמלות, היה בפלוגת אל יוסף למרגלות הגלבוע, והנשק שהוסתר בכפר גלעדי נרכש בהון האגדי ששדדו אנשי השומר ממבריחי כספים מביירות, במה שמוכר כמעשה האקס. שלוחה נוספת הייתה בפלוגת תל אביב, במאהל שמעל חוף גורדון. ההסתדרות התעלמה מקיומו של הקיבוץ החשאי, וכשנחשף התחוללה שערה רבתי. בסתיו 26, ואני מקדים את העגלה לסוסים, פורק הארגון לאחר שמפקדי ההגנה, יוסף הכט ואברהם עיקר, החרימו במו ידיהם את הנשק בתל יוסף ובתל אביב. הלקח ההיסטורי של הנהגת היישוב מפרשה זו היה למנוע בכל תוקף מכל ארגון מחתרתי את האפשרות לקחת לידיו את החוק בתחום הביטחוני ולהפר את המרות הלאומית. הקיבוץ החשאי היה המפתח להבנת נחישותו הנחרצת של בן גוריון באכיפת המרות הלאומית בפרשות הסזון ואלטלנה שהתרחשו שנות דור לאחר מכן. זה באופן כללי. אפשר להוסיף...
כן, דוקטור מן, אולי נוותר על התוספת. אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד חשובה. אם אתה כבר מדבר על הקיבוץ החשאי ואני נשען על מה שקראתי באינטרנט מעבודתו שלא הושלמה של פרופסור זאב צחור, זיכרונו לברכה, הקיבוץ החשאי לא רק רצה להתחרות בהסתדרות, הוא רצה בכוח הזרוע להחליף את השלטון, כצנלסון מתעמת איתם.
אני חושב שזה טיפה מרחיק לכת, אבל האימות שהיה בין אנשי השומר, אנשי השומר הנהיגו את הקיבוץ החשאי, את ההתארגנות הזאת. אנשי השומר בפירוש בהנהגת ישראל שוחט, בפירוש רצו להשתלט על ההגנה. על זה אין ספק, ומי שעמד מולם בפרץ היה אליהו גולום, וכמובן הנהגת ההסתדרות, דוב הוז ונוספים, ובסופו של דבר, מבחינה אופרטיבית, הסאגה של הקיבוץ החשאי נקרחה בסופו של דבר רק בכמה שמות ואירועים שהם בגדר קוריוזים אנקדוטליים. אם זאת ההתנגשות בחיי קצין המשטרה הערבי, תאופיק בקל סעיד, שנחשד בשוגג לאחד ממנהיגי פרעות 21 ביפו, וירחמי לוקצ'ר ירה בו לאור היום בשכונת נווה שלום. הייתה פרשת האיגוף של פרוטופופוב, שבו הצילו חברי תל יוסף את חורשי הכרם מעין חרוד במדרון הקטטה, וכמובן פרשת אייזיק אלטשולר, שנשלח ללמוד טייס בברית המועצות, נשאר שם, ולאחר מלחמת העולם השנייה הוענק לו אורדן הדגל האדום. אבל אלה קוריוזים. בסופו של דבר,
מעבר לקוריוזים, ישנו הרצון הגדול של הקיבוץ החשאי להשתלט על השלטון. אני לא רוצה להרחיק לכת מעבר לזה, אבל גם בקיבוץ הארצי היו אלמנטים כאלה, אפילו אחרי קום המדינה, כותב על זה ישר הראל.
כן, אבל אני שוב אומר, זה מרחיק לכת, מפני שהקיבוץ החשאי כארגון פורק בסוף 26. השומר, הנהגת השומר המשיכה, וזה בא לביטוי במחסן הנשק בכפר גלעדי, ובמה שהתרחש באוגוסט 29, לאחר פרעות תרפ"ט. אבל זה טוב. לא קשור ישירות לעניין הקיבוץ החשאי.
אנחנו נגיע גם לזה, דוקטור מן. אנא יישאר איתנו על הקו. אני רוצה לעבור כעת לדוקטור טל אלמליח. בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר אור.
דוקטור אלמליח הוא חבר סגל בחוג לתולדות עם ישראל באוניברסיטת חיפה. ספרו אנשי האתמול, הוצאה קיבוץ הארצי ומפם 1956-1977, בהוצאת המכון לחקר הציונות, על שם דוד בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה. הוא תורגם גם לאנגלית, וראה אור בהוצאת אוניברסיטת סיריקיוז. ובהמשך לדברים שדיבר עליהם ניר מן, אני רוצה לשאול אותך, לבקש ממך לומר כמה מילים על רדיקליזציה שמאלית, אבל ראשית, בוא תסביר את המילה רדיקליזציה, ומה פירוש הפלא הזה, זה בכלל לא פלא, זה היה ברור, של הפנייה שמאלה ועד כמה היא, למה היא הגיעה.
ובכן, בגדוד העבודה, מבין כל הדברים שייצג והתהליכים שהתחוללו בו, שסימנו תהליכים חשובים ביישוב ובכלל בעולם הציוני ובעולם החלוצי, הייתה גם פרשייה ידועה שלבסוף גם סימלה את ההתפרקות שלו, משום שהיא חפפה את תהליך ההתפרקות שלו, לא שהייתה הצרה היחידה שאיתה מתמודדו באמת אנשי הגדוד, אבל היא בסופו של דבר הייתה אחד מהסמלים של תהליך ההתפרקות, והייתה כרוכה במעבר של חלק מחברי הגדוד, בראשות אחד ממנהיגיו, מנחם מנדל אלקין, לברית המועצות, כדי להגשים שם את האוטופיה הסוציאליסטית, כביכול לאחר אכזבה מהעולם הציוני החלוצי ומהסיכויים לבנות כאן את מדינת המופת או את עולם חברת המופת שהם חלמו עליה. הם עברו תהליך של רדיקליזציה שמאלית. תהליך של רדיקליזציה שמאלית הינו תופעה מאוד מאוד רחבה ו הייתי אומר בולטת אפילו בקרב כל הדור הצעיר והאידיאליסטי של השנים שלאחר מהפכת אוקטובר 1917, והיא קיימת באופן מאוד מאוד מעניין בתוך השורות הציוניות. זאת אומרת, קשה מאוד להבדיל בליבותיהם של צעירים יהודיים שמחפשים את עתידם בתקופה של שנות ה-20 וה-30, קשה מאוד להפריד בין מהפכת אוקטובר ובין הצהרת בלפור. שניהם אירועים מאוד מאוד מרגשים, שיש להם משמעות אדירה כלפי השאלה היהודית, כלפי עתידו של העם היהודי, וכאשר משלבים את שני האלמנטים הללו בחיים של אדם אחד, השאלה הנשאלת היא איפה אחד נגמר והשני מתחיל, או איפה הקו המפריד, האם ישנו קו מפריד, האם צריך לשמור על איזון בין ציונות והקומוניזם, ומאחר והעניין הזה היה עניין מאוד מאוד רגיש, הרי שהיו פרשיות שנתפסו בתור השמאלה או רדיקליזציה שמאלית, זאת אומרת הקצנה לשמאל. כלומר, מדובר בציונים צעירים לרוב ואידיאליסטים, בדיוק החומר האנושי של גדוד העבודה, שהחלו להימשך יותר ויותר לקומוניזם על פני הציונות. עכשיו, זה המושג כפי שהוא מיוצג בשיח ה... אקדמי והציבורי, עד כמה שהשיח הציבורי עוסק בו, וכאשר אדם לכאורה נסוג מהציונות ומתקרב לקומוניזם, אז הרבה מאוד אזעקות מופעלות בעולם הציוני והיהודי בכלל, משום שנראה כאילו אנחנו מתמודדים פה עם פרשיות של התבוללות, חציית קווים, הצטרפות לפעמים לאויבי העם, כי הקומוניזם לעתים היה לו תפיסות מאוד מאוד חריפות כלפי הלאומיות היהודית, ולכן העניין הזה הוא עניין חשוב ודרמטי. אני כן ארצה בהמשך אולי להיכנס קצת לדקויות של העניין, משום שאני חושב שהאופן שבו הדברים נתפסים על ידי הממסד היהודי והציוני מאוד שונים מאיך שהם נתפסים בליבותיהם של צעירים אידיאליסטים, שדווקא היו רוצים ליישב ולשלב בין האידיאלים האלה, ולא להפריד ביניהם ולהצליח ולהיות מוכרחים לוותר על האחד כדי לממש את השני.
אז בואו אולי נדייק, המימוש של האידיאלים האלה עלה בכך שקבוצה שלמה יצאה מתל יוסף לחצי האי קרים, נשים וילדים התיישבו שם במסילה חדשה, לא נתנו להם להשתמש בשם העברי, אז הם השתמשו בשם מהאספרנטו, ויונובה. אני לא יודע אספרנטו, פרופסור שפירה, אבל מה התגובה שלך לדברים?
הסינתזה בין ציונות לבין קומוניזם או שמאלנות, אם אתה רוצה, הייתה סינתזה מאוד עדינה, והיא תמיד הייתה בעייתית. איך שומרים על שיווי המשקל ואיפה העדיפות? לגבי 90% בערך, העדיפות הייתה תמיד לציונות. כשפרופסור שטרנל פרסם את הספר המפורסם שלו, ששם הוא מגלה את אמריקה, שתנועת העבודה הייתה בראש ובראשונה ציונית, הוא לא מגלה את אמריקה. אלא הוא בעצם אומר עובדה פשוטה, שכל חוקר בנושא ידע תמיד בין שתי הנאמנויות, הנאמנות הלאומית והנאמנות החברתית, הנאמנות הלאומית הכריעה, ולא רק אצלנו, כל פועלי העולם, במקום להתאחד, יצאו כל אחד בצבא עמו למלחמת העולם הראשונה. וכשאתה רואה איך הלייבו מתנהג במלחמת העולם השנייה, אז גם ברור לך. זאת אומרת, הסינתזה הזאת הייתה לשמור על איזשהו שיווי משקל. עכשיו, כל הזמן גם היו מה שהציונים חשבו כעריקות. כל הזמן הסתכלו המנהיגים בעין חדה מאוד על הצעירים האלה. האם הם שומרים את הגבול או שמה הם יורדים מהמסילה?
אבל פרופסור לא שפירא...
זה לא היה אופייני רק בארץ. זה היה אופייני לכל המפלגות הציוניות. כי יחד עם האהבה וההרצה לברית המועצות באותן השנים, היה החשש הגדול מהתחרות על נפש הנוער היהודי.
אבל זה הרבה יותר מזה, פרופסור שפירא. למה שלא יחשדו בהם כשבנו בכורו של מנחם מנדל אלקינד, שנולד בתל יוסף, ילד ישראלי לכל דבר, צריך למות בקרב בסטלינגרד?
אז זה מה שאני אומרת. המנהיגות באמת ובתמים הייתה מודאגת, ותמיד הם שאלו את עצמם, איך אנחנו מבטיחים שלא תהיה זליגה יותר מדי שמאלה? איך, מה התרופה נגד זליגה שמאלה יחד עם שמירת האידיאליזם? כי הרי האידיאליזם היה גם כוח מגייס לציונות. זאת אומרת, זה גם מתחרה וגם מגייס. אז האמונה הגדולה הייתה שכשאתה מושיב אנשים על הקרקע, כמו שהדתיים, החרדים, כשהם מתחתנים ומקימים משפחה, הם לא חושבים רחוק מזה. אז האמונה הייתה שאם אתה מקים קיבוץ ואתה חי בו ומשקיע בו את נשמתך, אתה לא תעזוב. וזה היה השבר הגדול בגדוד העבודה, שלמרות שהם היו מתיישבים, למרות שהם הקימו את עין חרוד ואת תל יוסף ועבדו בכל רחבי הארץ והיו בתוך קהילה, המחלה הזאת, כפי שראו את זה מהמנהיגים, תפסה אותם. עכשיו, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מדברים על שנים מ-25 ואילך. אלה שנים שמתחיל המשבר הכלכלי הגדול ביותר בארץ. משבר העלייה הרביעית. שליש מכוח העבודה בתל אביב היה מובטל. מה היה הסיכוי שקבוצה כמו השמאל בגדוד, שהייתה מוקצת מחמת מיוס כי חשודה בשמאלנות, תמצא עבודה? ולכן ברגע מסוים האידיאולוגיה הצטרפה למציאות, והמציאות הייתה אין עבודה, אין תקווה. כל העסק הציוני הזה נראה פתאום כאילו אין לו סיכוי. והם כן רצו לחיות חיים קומונליים. ואז בא הרעיון, אם פה אנחנו לא יכולים להקים את הקיבוץ, כי זרקו אותם מעין חרוד ותל יוסף, אולי ברוסיה אפשר. וברוסיה הם מאוד שמחו, כי הם רצו להוכיח ליהודים ברוסיה ש... הציונות זה רעיון שווא, שאין לזה סיכוי. והנה פה קבוצה ממיטב החלוצים בארץ ישראל מקימה קיבוץ. הם מקימים קיבוץ בוויונובה בקרים. אז בהתחלה זה קיבוץ, אחר כך זה נהפך לקולחוז, ומתחילים להכניס אליהם כל מיני תושבים נוספים, טטרים וכדומה.
אבל השאלה היא זו, פרופסור שפירא, הם לא נאורים מאשליות כשכבר בהתחלה, סטלין אוסר עליהם להשתמש בשם מסילה חדשה, ולא אכפת לו שזה יהיה ברוסית, אז הם משתמשים באספרנטו.
נכון.
עדיין לא מצלצל הפעמון?
הם כבר לא יכלו. כי כשאלקינד בא בארץ בקשרים עם המפלגה הקומוניסטית, עם ראש המפלגה אז בארץ היה יוסף ברגר ברזילאי, הוא מקבל תנאים. אחד התנאים, שברגע שהם עוזבים את הארץ, הם מקבלים אזרחות סובייטית והם לא יכולים לחזור. זה היה עבוד להם. כשהם הגיעו לנמל בקרים, פגש אותם חבר הגדוד ברוך בית אור, שחזר והוא אמר להם, אל תיסו, אל תיסו. אבל הם כבר לא יכלו לחזור. הם היו תקועים. והתחלתי לדבר על המרקם האנושי החדש שנוצר במקום עם הטטרים, קראו לזה דרושבן הרודוב, זאת אומרת, אחוות עמים, במקום וויונובה זה נקרא אחוות עמים. אז אחוות העמים הזאת הייתה שכשהנאצים הגיעו לקרים, מהרו הטטרים להלשין על הנשים והילדים של הגדודניקים שנשארו במקום כי הגברים התגייסו לצבא, והגרמנים הכניסו אותם חיים לתוך הבאר וקברו אותם.
אבל זה לא היו רק הטטרים, פרופסור שפירא, גם הקראים עשו את זה.
לא, הקראים לא עשו את זה. לא, הקראים לא
הם לא באו לגרמנים ואמרו אנחנו לא יהודים?
לא, לא. היהודים אפילו תמכו בהם, אמרו כן הם לא יהודים, כי רצו להציל אותם. זה לא שהטטרים הלשינו עליהם.
טוב,
לא.
את בוודאי יודעת שלא כולם יסכימו למה שאת אומרת, אבל בסדר, אני מקבל את זה. בואו נעבור כעת, ברשותך אני אעבור, ישאר איתנו על הקו, לדוקטור נירמן. ובעקבות הדברים של פרופסור שפירא, הייתי רוצה לשמוע מילה על הנושא ההתיישבותי של גדוד העבודה והשפעתו על ההתיישבות בארץ ישראל.
כן, כפי שצוין, הגדוד הוקם ב-12 הקילומטרים של סלילת הכביש טבריה צמח בקיץ 1920 על בסיס ה... יוזמה של השלטונות המנדטורי, הבריטים, עוד לא היה מנדט. ואחר כך מזה הוא התחיל כסידור עבודה, לארגן את הקבוצות השונות, ומטה הגדוד ישב במגדל, ואחר כך הם נדדו, רובם נדדו לראש העין, לסלילת הכביש, ומשם עלו להתיישבות בעמק. אבל גאולת הקרקע וההתיישבות החלוצית לא הוגדרו כמטרות בחזון הראשוני של הגדוד. עם רכישת אדמות עמק ישראל, וכאשר הגדוד נותר בלי עבודה כשהסתיים פרויקט סלילת הרכבת בראש העין, המיר חלק מהגדוד את משטר הנדודים הצועני בהתיישבות קבע. רק במועצת הגדוד בפברואר 22, לאחר הקמת עין חרוד, תל יוסף והצטרפות מושב שרונה שבגליל התחתון וכפר גלעדי, הגדיר אלקינד את יעדי הגדוד כעבודות ציבוריות, עבודות התיישבות ועבודות הגנה. תל חי, קבוצת תל חי הצטרפה לגדוד ב-24 וקבוצות עבודה של הגדוד חיזקו עשרות מושבות ותיקות וגרעיני התיישבות ברחבי הארץ, מאיילת השחר ואפולה עד יגור וגדרות בעמק זבולון ובדרום, במושבות יהודה.
ובירושלים?
כמובן, תכף נגיע לשם. הגדוד הקים קבוצות סוללים, בנאים, חוצבים, שומרים, רועים, הרועים בשרונה, דייגים באגם החולה ובכנרת, קוראי מלח באתלית, קבוצות פועלים עירוניות בתל אביב, ירושלים, חיפה, באר שבע הערבית אז, דיר אל בלח, בית לחם, אמן וקיר מואב. במאי 26 יסדה פלוגת ירושלים את קיבוץ רמת רחל, כפי שציינה זה אתה פרופסור שפירא. הקבוצה לאחר מכן, הקבוצה אחרת שנועדה להתיישב בחורן, מצאה את מקומה בקיבוץ רמת דוד, והקבוצה שנועדה לייבש את ביצות קברה באגן נחל תנינים, השאירה את משימתה לקיבוץ מאגן מיכאל רק לאחר קום המדינה. עם זאת, התרומה ההיסטורית המשמעותית ביותר של הגדוד בתחום ההתיישבותי הייתה הקמתה של תנועת הקיבוץ המאוחד. לאחר האיחוד הפורמלי בין הגדוד לקיבוץ המאוחד בדצמבר 29, מוזגה תפיסת ההתיישבות האקטיביסטית עם הטמפרמנט האבנגרדי של הגדוד המתפרץ אלי הגשמה. ללא המחויבות האישית והקולקטיבית, לא הייתה מגיחה לחלל היישובי תפיסת ההתיישבות בספר, מבצעי חומה ומגדל, מאחזי הפלמ"ח, י"א הנקודות בנגב ומאות הקיבוצים שפרוסים על מפת הארץ. זאת הייתה התרומה ההיסטורית המשמעותית ביותר של הגדוד.
טוב, אני אסתפק כרגע בדברים האלה, דוקטור מן, ואני רוצה לעבור אל טל אלמליח. דוקטור אלמליח, השאלה שלי אליך היא זו, בואו נחזור לרגע לקבוצת מנדל אלקינד והנסיעה של עמיטל יוסף לחצי האי קרים. אני הייתי רוצה לשמוע ממך קצת על הדבר הזה כמסמל תופעה רחבה יותר בעם היהודי בכלל.
כן, אז לכן פרשיות של השמלה כל כך בולטות לא ידועות בכמויות גדולות. זאת אומרת, אניטה כתבה מאמר מאוד חשוב שקוראים לו מאפיינים של תהליכי השמלה, שבו היא השוותה בין פרשת אלקינד לבין פרשת סנה, שהתרחשה בשנות ה-50 בשורות השומר הצעיר, כאשר גם קבוצות גדולות של חברים שהגיעו לכדי מעל 200 הואשמו בהעדפת הקומוניזם על פני הציונות, וגם הם נזרקו מקיבוציהם באיזושהי פרשה ידועה של תיהורים. אלה פרשיות שידועות מתוך היישוב או מתוך המדינה, אבל בעצם רוב האנשים שלכאורה הייתה אמורה להיות העדפה קומוניסטית על פני ציונית לא היו אמורים להגיע לכאן בכלל, ואכן כך היה. משום שבעצם הציונות והקומוניזם, הייתי אומר, אלה שתי התנועות החברתיות מהבולטות והמשמעותיות בחיי העם היהודי בתחילת המאה ה-20, אחרי 1917 קל וחומר, זאת אומרת אחרי מהפכת אוקטובר והצהרת בלפור, הן ממשיות, הן נראות כהולכות להתגשם, ומאחר וכמעט כל דיון על הרעיון הציוני יש בו אלמנטים אוטופיים, אז הרדיקלים ביותר מבין האוטופיסטים רוצים ליצור גם כאן חברת מופת ברוח ההוגים הסוציאליסטיים האירופאים. יהודים צעירים נמשכים אל שני הרעיונות האלה באופן שאם יותר לי לומר, אני מבין אותו כשווה. אכן, כמו שאניטה אומרת, 90% העדיפו את הציונות. משום שהציונות הייתה פתרון פרגמטי ומציאותי יותר, לעומת הרבה מאוד חלומות על העץ, ציפורים על העץ שהקומוניזם מציע, כי בסופו של דבר יש פה קצת סיפור של אהבה נכזבת. הרי ליהודים כיהודים לא הציעו שום דבר בקומוניזם. אולי אם נשים רגע בצד או בסוגריים את ההתיישבות בבירוביג'אן, שלא הייתה מסתבר אטרקטיבית.
אבל יהודים כפרטים הם נתנו שיווי זכויות,
נכון.
והגנה מפרעות בפרעות אוקראינה ב-2021, זה לא פשוט.
כן.
אכן, כפרטים, בקומוניזם הייתה ליהודים אפשרות להשתלב, ולחוות שם חוויה מאוד מאוד בטוחה ויציבה, ושמעניקה להם עתיד, ואכן אפשר לבקר הרבה מאוד את העובדה שיהודים בתחת מסך הברזל נכלאו שם, אבל בסופו של דבר ברית המועצות אמרה, בתנאים שלנו אנחנו מציעים לכם יציבות וחיים, שלשנות ה-20 ושנות ה-30 זה לא דבר מופרך כלל ועיקר, משום ששערי ארצות הברית נעולים מ-1919 בתהליך הדרגתי, ויהודים נמצאים במצוקה נוראית, וגם לארץ ישראל מגיעים מתוך מצוקה נוראית, רוחנית, פיזית, כלכלית, אבל האנשים שנמצאים כאן הם נמצאים במצוקה. לכן צריך להסתכל על ההתלהבות שציינת, שאנית ציינה, שאנשי גדות העבודה הולכים לעבודה, למצוא יהודי שמח עם, עם תפיסת עתיד שיש לה התכנות, זה לא דבר של מה בכך בתקופה הזאת. והשאלה היא, מי מציע את העתיד היותר טוב, באיזושהי מידה, על איזה סוס להמר, על הציונות או על הקומוניזם, והרבה עדיפו להמר על שניהם, או התחננו, הייתי אומר, תיצרו לנו את האופציה שנוכל להמר על שניהם. שניהם נראים כמו רעיונות שכדאי לארגן סביבם את עתיד העם היהודי, גם הציונות וגם הקומוניזם. עשית ציונות בלי קומוניזם מבחינת הרבה אנשים? לא עשית. למשל אלקין, או אנשים אחרים שהם מאוכזבי ציונות, הם באים ומסתכלים על הפרויקט הציוני, ואומרים כפי שזה נראה ככה, וכמובן שיש כאן הרבה מאוד אלמנטים חברתיים שמוסיפים, כמו שאניטה מציינת, היא אומרת, תשמעו, בסופו של דבר לשמאל של אלקין התקבצו הרבה מאוד מראי נפש. רדיקליזם שמאלי הרבה פעמים יכול להיות לא נקייה לאיזשהי פטליזם או רדיקליזם כזה שאומר או-או. ואכן שם היה נראה שהציונות באמת בתקופת המשבר הזאת של המחצית השנייה של שנות ה-20 לא הולכת לממש את ההבטחה אולי לעתיד, וויו נובה נראתה אולי כממשת טוב יותר. ואגב, יכול להיות מאוד שהסיפור שם היה טרגי כל כך, שברגע שנשאו את ההחלטה והלכו לנמל פחות או יותר, כי זה היה תהליך, הם הבינו שהם עשו שטות. יכול מאוד להיות, הרי, כן. הרי בסופו של דבר, ואנחנו צריכים מאוד להיזהר מזה, לא לקרוא את ההיסטוריה אחורה, לא להסתכל על הטעות שלהם, העובדה שבסופו של דבר הם מתו מוות נוראי, וגם אלקין מת כנראה בגולג, והעובדה שאשתו של אלקין, למשל, אחרי עשרות שנים מוצאים אותה במוסקבה, או בכלל אנשים שנשארו מהחבורה של אלקין, ואחרי עשרות שנים חודש איתם הקשר, רובם הודו שזאת הייתה טעות, אבל לנו אסור לקרוא את זה אחורה ולחשוב שלצעיר יהודי בשנות ה-20 יש אפשרות לדעת לאן העתיד הזה הולך.
אם מותר לי לא...
תגובתך, פרופסור שפירא, בבקשה.
רק שנייה, הערה קטנה, לחזק את הדברים של טל. האם אתם יודעים שיהודים שהיו בארצות הברית התלהבו מהתוכנית הרוסית של בירוביג'אן ונסעו מניו יורק לבירוביג'אן? אתם יכולים להבין את זה? אפשר להבין את זה אך ורק על ידי האידיאליזם והאידיאליזציה של צורת החיים הקומוניסטית, התעמולה הקומוניסטית, הרצון האנושי לראות משהו יותר טוב. זה מה שמשך.
ואם יותר לי, גם פרגמטית, אני חושב שהג'וינט, זאת אומרת, הארגון הפילנטרופי היהודי-אמריקאי שתורם ליהודים במצוקה, אם מסתכלים לאן הוא תורם בשנות ה-30 למשל, או בסוף שנות ה-20, התרומות שלו לבירוביג'אן, להתיישבות בבירוביג'אן, גדולות יותר מאשר לארץ ישראל.
בהחלט, בהחלט.
על המצוקה היהודית בשנות ה-20, בירוביג'אן, ששם אין מתחים, ורוב היהודים כבר הרבה יותר קל להביא אותם לשם ממזרח אירופה אפילו.
לא זו בלבד, אלא שמתעוררת מריבה קשה בין ההנהגה הציונית לבין הג'וינט, כי ההנהגה הציונית רוצה עדיפות, והג'וינט לא מוכן לתת עדיפות שכזאת. עכשיו, פרופסור שפירא, אנחנו מתקרבים לאט לאט לסיום, זה לא יאמן, שעה לרשותנו וגם היא נגמרת מהר. הייתי רוצה לשמוע ממך כמה מילים, אם אפשר, על כל עניין טרגדיית גדוד העבודה, הזיכרון ההיסטורי, על תנועת העבודה, משהו כאן לסיכום, אם אפשר.
כן. גדוד העבודה זה תופעה שהפכה לטראומה בתנועת העבודה. איך קרה שחלוצים נפלאים כאלה בסופו של דבר עזבו את הארץ? זאת הייתה טראומה שליוותה את תנועת הפועלים. אחד אמר, חלוצים נפלאים כאלה לא יהיו לנו עוד. וברל כצנלסון אמר, החרדה הזאת מפני ההשמלה עורבת לכל אחד מאיתנו, לכל ילד שנולד פה. וכמו שהזכיר טל קודם, כשהיה הדיון הגדול על קבוצת סנה בשנות ה-50, האנלוגיה כל הזמן הייתה לגדוד העבודה. למשל, כשדיבר מאיר יערי על סנה, אז הוא השווה אותו לדוליק הורוביץ. דוליק הורוביץ, שהיה לימים נגיד בנק ישראל, היה בראשית דרכו חבר השומר הצעיר, אחר כך הוא עבר לגדוד העבודה, והיה האידיאולוג של ההשמלה, אינטלקטואל מבריק, הרבה יותר מבריק מבחינה אינטלקטואלית מאשר מנדל אלקין, שהיה מנהיג יותר ממנו. אז בעוד שאלקין סחב את הרעיון עד הסוף, עם אותו היגיון הוא הגיע עד וויונובה ורוסיה, דוליק הורוביץ עשה מה שנראה בעיני החברים שלו כקפיצה מהרכבת ברגע האחרון. אז אותו דבר, אותה אנלוגיה עשו על סנה ועל ריפטין. ריפטין היה לא פחות שמאלי מסנה, אבל הוא לא הגיע למפלגה הקומוניסטית, הוא נשאר בבית, הוא נשאר בעין שמר. עכשיו, העניין הזה של קבוצה נבחרת, שבסופו של דבר הרעיון הציוני לא מספיק כדי לאחוז אותה כאן, וכל המעצורים שניסו לבנות פה כנגד חרדת הירידה, כי הייתה כל הזמן חרדה כזאת, זה היה דבר שליווה את התנועה. ורגשי אשמה. למה רגשי אשמה? מה היה קורה אילו דאגנו לתת עבודה לחבר'ה האלה? אבל לא דאגו, כי לא היה עבודה, והשאלה למי לתת עבודה, לפועלים בתל אביב שנאמנים לציונות, או לחבר'ה האלה שמפוקפק את הנאמנות שלהם? בדיעבד זה נראה שנטשו אותם, עזבו אותם, בגללנו הם עזבו את הארץ. ולכן רגשי אשמה וטראומה מלווים את הזיכרון של גדוד העבודה בתולדות תנועת העבודה. והטרגדיה, הרי כשב-1990 חזרו לארץ כמה מהוותיקים, זה היה כמו סגירת מעגל. אחת מהם הייתה שירה גורשמן, שהייתה סופרת, ו בתיווכו של המשורר סוצקבר שלחה לי בשנת 1967 את הספרון שלה, דריין דרייסק נובן, 33 סיפורים, שחלק גדול מהם עוסקים בחיים בוויונובה. ושם היא מתארת חיים נורא קשים, אבל עם תקווה, כי אז היא כתבה את זה ב-66. כשהגיעה ארצה ב-1990, היא תיארה מציאות הרבה יותר איומה. כיצד הבת שלה אמרה לה, אמא, אם את רצית להרוג אותי, אז למה היא צריכה להביא אותי? אינה, יכולת לעשות את זה בבית. זאת אומרת, זה היה דבר נורא, כל החיים בוויונובה, התנאים כל המציאות הזאת של רוסיה הסובייטית הייתה איומה, ורגשי האשמה האלה רק התחזקו במפגש עם שרידי הגדוד שהגיעו לארץ.
כן. טוב, בוא אני אפנה אליך, ניר מן, זמננו הולך וקצר. קודם, תגובתך לעניין הזה. תגובתך לדברים של פרופסור אניטה שפירו.
מקובלים עליי במלואם. במלואם, עוד זכיתי להיפגש עם שירה גורשמן כשהגיעה ארצה. אבל ברשותך הייתי מבקש להגיד מספר מילים על השפעתו ההיסטורית של הגדוד.
אבל לא יותר ממספר מילים.
ההיסטוריה הציונית רוויה באין ספור חזונות בחייה ומניפסטים פטריוטים. השפעת הגדוד לא נבעה מבשורת האידיאולוגיה הקומונלית ולא מדוקטרינת כיבושיו, כיבוש העבודה, כיבוש הקרקע, כיבוש ההגנה, כיבוש האדם, כן, בריאת אדם חדש, בכל אלה היו שהקדימו אותו והיו שעלו עליו והישגיהם. ההשפעה ההיסטורית של הגדוד נעוצה במורשת ההתמכרות החלוצית שהטביע בתולדות המהפכה הציונית. הגרעין הקשה של הגדוד יצק והנחיל את המודל המופתי של החלוציות ושל ההקרבה האישית עד כלות, מחללי יתושי הנופלס, הדבקות הקנאית בעבודת הכפיים, השוויון לנשים, ההישגיות החקלאית, המאבק על תרבות עברית, ההורות עד אור השחר, ושמחת היחפנים של החבר'ה טרסק, אימה הורתה של הבוהמה החתרנית.
כן.
זאת ועוד, ביטויה העילאי של רוח הגדוד, את ביטויה, הגשימו בניו ובנותיו בני דור תש"ח. בשעה המכרעת והרת הגורל במערכה לעצמאות, היו אלה התנועה הקיבוצית שהקימה את פלוגות הפלמ"ח בעמק, שליחי הקיבוץ המאוחד שהקימו את צי הצללים של ספינות המעפילים, וההתפרצות אל קווי החזית והבקעת הדרך לירושלים.
בדברים האלה, בדברים האלה, דוקטור מן, נאלץ להסתפק. אני רוצה לעבור לשלב השאלה הזהה. מה היית מבקש, ניר מן, שהמאזינים, והם רבים מאוד, בארץ ובחוץ לארץ, ילמדו מהשידור הזה?
נראה כי יותר מכל התביע גדוד העבודה וההגנה את חותמו על תפיסת ההתגייסות לחזיתות ההגשמה, ועיצב את המודל המכונן של ההקרבה האישית.
תודה רבה לך, דוקטור נירמן. אותה שאלה אליך, דוקטור טל אלמליח, מה היית מבקש המאזינים ילמדו מהשידור?
שיחד עם אלקין, שעזב לרוסיה, עזבו עוד עשרות אנשים, המספר עד כה אינו ברור לגמרי, אבל בעצם אני רוצה לומר שהתופעה של ההסמלה הייתה תופעה חברתית נרחבת יחסית, ובכל מקרה היא שיקפה יותר מהכל התלבטות, והיא שיקפה ממש את הדואליזם הטרגי הזה של הפרטיקולריזם והאוניברסליות בחיים של היהודים, לדאוג לעצמנו ולהיות חלק ממשהו גדול יותר. תופעה רחבה מאוד, הקיפה עשרות אלפי אנשים. אנחנו יודעים על מקרים מאוד מאוד ספציפיים, אבל אנחנו, קשה לנו לחדור לליבותיהם של מאות אלפים צעירים באותו זמן בעולם היהודי, שאני חושב שסבלו מאותה דילמה.
תודה רבה לך, דוקטור טל אלמליח. פרופסור אניטה שפירה, המילה האחרונה שלך.
אני הייתי אומרת שמה שאנחנו לומדים מתולדות הגדוד זה שאנשים תמיד רוצים לקוות שתהיה חברה אידיאלית. התקווה הזאת שהעולם כפי שהוא לא חייב להיות ככה, שיכול להיות עולם צודק יותר, שוויוני יותר, יפה יותר, זאת תקווה שכל דור צעירים נאחז בה. ואני מקווה שהתקווה הזאת תימשך הלאה, שזו לא תקווה שחולפת מן העולם.
תודה רבה גם לך, פרופסור אניטה שפירה. עד כאן להפעם, מאזיננו בארץ ומעבר לים. פרשת גדוד העבודה וההגנה תמשיך לעניין חוקרים, אבל מאיתנו, אנשי היומיום, תלך ותתרחק. זו דרך העולם ואין הרבה מה לעשות. גדוד העבודה וההגנה על שם יוסף טרומפלדור הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב השידור וההפקה בידי דבורה סוויסה. אני יצחק נוי, עמכם גם בשעת השידור הבאה ועמי עיתונים רבים. היו עמנו.
ועד הים ואחריו הלכו בחורים צעירים שקראו לו הזקן, כי הוא היה חבר בגדוד העבודה, והוא היה להגנה. הוא אמר להם אחריי אחריי, והם הלכו רבים רבים, והם י...
ישבו בלילה מסביב למדורה אשר הייתה לאש האוהבים. חבר בגדוד העבודה והוא היה לאגדה. רכוב על ג'יפ קליל פרץ בסערה, שואט בדרך וג'אל חפיר, ואחריו במהרים הטנקים בחוריו, הוא כבר סגן עולה ומאפיר. חבר בגדוד העבודה והוא היה לאגדה. הלך הוא והזכין בדרכים האשנות, הלך הוא אל ביתו ליד הים, הניח את חרבו בשקט בין הזיכרונות, אבל בזמר חי הוא